המציאות האלוקית, כשהיא מזרח התורה לנשמה, כשיש, כן, הערה והשתקפות של המציאות האלוקית על נשמת האדם, כן, שיש התלכדות, כן, בין שתי, המאור הגדול והמאור הקטן, אין סוף, ברוך הוא, והנשמה, שהאמונה הגדולה, כשהיא מזרח התורה לנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. כן? כל העולם מתמלא אורה על ידה. זאת אומרת, כוח היכולת. אנחנו מדברים על התחברות של הכוח האלוקי, כן? שהוא מתלבש יפה בנשמת האדם, כן? שמתקיים הקשר הזה, אז כל העולם מתמלא אורה על ידה. באופן תיאורטי אפשר היה לבוא ולומר, יכול להיות גם מעשי בעזרת השם, אבל לטעתה זה תיאורטי, במידה מסוימת, אפשר היה לבוא ולומר שכאשר אין סוף ברוך הוא, כן, שזה נקרא האמונה הגדולה, או ההשפעה האלוקית שהיא פוגשת את העולם, היא מתגלה בצורה של אמונה, שאנחנו מאמינים פירוש הדבר שאנחנו קולטים באיזשהו מידה את מציאות השם. כן? רק שיש אמונה קטנה ויש אמונה גדולה. יש קטני אמונה ויש גדולי אמונה. גדלות של אמונה זה שנשמת האדם היא קולטת יותר ויותר את אור, את האור של מציאותו התברך. כאשר אנחנו זוכרים להתלכדות הזו, הקו הישר הזה שמתוח בין אינסוף ברוך הוא לבין נשמתנו, מתגלה סוד היכולת. כן? סוד היכולת, זאת אומרת, זו יכולת עצומה, יכולת מאוד מאוד גדולה, כן? זאת אומרת, נשמת האדם פועלת נפלאות. ריבונו של עולם, כן? ריבונו של עולם מאיר על נשמת האדם, נשמת האדם קולטת. רגע שזה נקלט יפה בנשמת האדם, האמונה הגדולה, אז מתגלה סוד היכולת, שהרב מתאר אותו כאן, בלשונו. תיפה הוא יפרט את זה. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. זאת אומרת ש... נגיד שתהיה רעידת אדמה, אני יודע מה, להבדיל, חס ושלום, לא עלינו, כן? אבל רעידת אדמה, אני יודע, 9.8 בסולם ריכטר, כן? אז מרגישים את זה בכל העולם. כך אומרים שבאותה צונמי שהיה באוקיינוס ההודי, כן? שם במזרח, אז למעשה זה הורגש בכל כדור הארץ. לא היה מקום בכדור הארץ שלא הורגשה איזה פעילות ססמית. ויש אומרים בכלל שכדור הארץ נטע על צידו באיזה עשירית או מאית המעלה, כן? זאת אומרת, חלו תמורות בעולם. כן? זו הייתה רעידה נכבדת. כן? הייתה יכולה להיות גם רעידה כזאת שהיה אפשר להרגיש בכל העולם כולו תמורות הרבה יותר משמעותיות, תנועות הרבה יותר משמעותיות. כן? אז להבדיל, זה אנחנו דברים פה כרגע על אסון, לא עלינו. כן? אבל, בואו נחשוב, מידה טובה מרובה. מה קורה כאשר אין סוף, ברוך הוא, נקלט בנשמתנו משהו ממנו. לפי מידת ההתלבשות שאור אין סוף נקלט בנשמתנו, כך העולם מתמלא אורה על ידה. פירוש הדבר הוא, כן? בוא ניתן דוגמה מדברי חז"ל עצמם. כך כתוב בחז"ל, בזוהר הקדוש, שבשנת תער ייפתחו מעיינות החוכמה. מה זה פתיחת מעיינות החוכמה? זה רעידת אדמה. איך פתאום אנשים מתחילים להתעסק במדעים? איך פתאום מתחילים לשאול ש... מה זה? זו רעידת אדמה. זה התלבשות של אור אין סוף ברוך הוא בהכרת האדם. או יותר מזה בנשמת אדם, זה נשמות של גאולה קוראים לזה. נשמות של גאולה. זה נשמות שמתלבש בהם אור אלוקים מאוד מיוחד, בעוצמה מיוחדת, באופי וגוון מיוחד, והעולם מתמלא אורה על ידם. זאת אומרת, זמירות חדשות אנחנו שומעים בעולם. כן? אופי תרבותי חדש, דברים מתפתחים בצורה בלתי רגילה. אפילו במובנים הפשוטים ביותר, אתם יודעים שבתקופת רומא, אדם היה חי, כמה שנים אדם היה חי? 25 שנה. בתקופת מלכות, בתקופה של הרומאים, לפני 2,300 שנה, כן. אדם היה חי 25 שנה. עוד חמי זיכרונו לברכה מספר שאצלו בעיירה, מי שהגיע לגיל 50 נחשב זקן. הוא לא רק היה נחשב זקן, הוא פשוט היה זקן. הוא היה בערוב ימיו. זאת אומרת, אני כבר גמרתי את החיים לפני 3 שנים. זאת אומרת, זה דבר מדהים. אפילו במובן הפשוט הזה. בתקופת הרומאים, 25 שנה. 25 שנה חי בן אדם. עד כדי כך שהמוות כל כך ערב על כל פינה ופינה, תוחלת החיים הייתה כך קצרה, אז הם חיפשו דרך איך להתחמש כנגד, או איך לא לפחד מהמוות. אז יש אומרים שהם פיתחו את כל האומנות הגלדיאטורים הזו, המלחמה עד מוות. זה היה כדי להתגרות במוות. אני לא מפחד מהמוות. בוא. בוא. להרוג או להרג. כך הם עשו. זה היה איזה מין ניסיון לנצח את המוות על ידי שאני לא מפחד ממנו. התפתחו כל מיני תפיסות והשקפות של התמודדות עם מוות בצורות מאוד מוזרות. אחד מהם זה היה, כן, מלחמות הגלדיאטורים, שרבים רבים היו צופים בזה. זה היה אירוע שהיה מושך עשרות אלפים. לראות איך האדם מתגרה במוות. טוב, בכל אופן, מה רוצה לומר? יש חידושים בעולם. העולם מתמלא אורה, במובנים מסוימים. אורה מדעית, אורה מחשבית. בזמננו, תינוק של בית רבן. בשבילו העניין של ארץ ישראל. עם ישראל זה דבר מובן מאליו. ישראל הרבים זה דבר מובן. היו דורות בעם ישראל שמחשבה כזו לא הייתה עולה ליבו של אדם. זה לא היה בלבבות, זה לא היה בנפשות בכלל. מי חשב על הדברים האלה? מי חשב על זה? מי חשב על הלכות של ארץ ישראל? אומר, עומד הרמב״ם לפני 1,000 שנה בספר שלו, כן, היד החזקה, ובהקדמה הוא כותב, אני הרמב״ם בן רבי משה בן מימון, ראיתי את האומה בלא מחוקק, כן? ואז הוא מתעסק בהלכות שייכות לארץ ישראל. איזה ראייה, איזה התעוררות, איזה נשמה. זאת אומרת, נשמת הרמב״ם זה אור גדול. זה אור גדול שעכשיו הוא משפיע על האומה כולה. ועכשיו במשך 1,000 שנה התעסקו חכמי ישראל ותלמידיון, בהלכותיו של הרמב״ם, בהלכות מעשר, בהלכות מאי, הלכות שייכות לארץ ישראל, זה אור חדש. הרמב״ם זה אור חדש לציון תאיר. זה סוג של התחלת את הגאולה, שבא לידי ביטוי בצורה ריכוזית מאוד, ונשמה מופלאה כמו הרמב״ם, שזורחת עליו האמונה האלוקית הגדולה, היא זורחת נשמתו, העולם מתמלא אורה, העולם היהדותי מתמלא אורה, אופי מחשבה חדש. פלפול וסברה, בירוש הסוגיות חדשות שלא עלו על שולחנם של חכמים עד אותה תקופה. לא עלו על שולחנם של חכמים. זה העניין של אורה חדשה. כן, שהאמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה לנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. כן. יכולת כללית גדולה. אם כן, סוד היכולת שלנו, שאדם מתלונן שהוא לא יכול, סימן שהוא לא מאמין. לא שהוא לא מאמין שהוא לא יכול. פשוט האמונה שלו קטנה יותר. פשוט קטנה יותר. נשמתך, כן, לא מספיק, חובה, לא מספיק, כן, אתה חווה את הקשר עם בורא עולם. זאת אומרת, האור האלוקי לא זורח מספיק על נשמתך. הקישור החי, המודע, כן, שהוא מתרחש בדרך כלל באמצעות של סילוק אבונות, כן, על ידי שאדם משנה את מעשיו, כן, מתקן את מידותיו. אז כך האור האלוקי יותר זורח על הנשמה, כן, באופן יותר ישיר. כן, קרני האור אלוקי לא משתברות, כן? הן לא משתברות, הן פוגשות נשמתנו באופן ישיר. ואז המפגש המופלא הזה יוצר מכפלת כוח שהיא נקראת יכולת. פשוט יכולת. אנחנו לפעמים תמהים. מיוחד שהפרשיות של אברהם אבינו, זו ההזדמנות להתגש עם סוד כוחו הגדול של אברהם. מאיפה יש לו את הכוח? תחשבו על זה. מאיפה הכוח של אברהם אבינו? מה זה הכוח הזה? אדם אחד, כל העולם מן העבר אחד, והוא בעבר השני. מה זה? איזה מין נקודה ארכימדית זו? מאיפה הכוח שלו להיות נקודת ארכימדס כל כך חזק? איך הוא ממנף את העולם כולו? אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזו. מאיפה כוחם של יהודה המכבי? אחיו, משפחתו, אביו, מאיפה כוחם להילחם נגד 100,000 חיילים, חיילי יוון, ולסלק אותם לאיי הים? מאיפה הכוח הזה? איך זה יהודה המכבי? יוצא עם חרב והורג שם מאות על גבי מאות. איך שמשון הגיבור עושה את זה לפשוט? מה קורה כאן? איפה זה בא? כל הסוד של מעטים מול רבים, כולו יונק מהדבר הזה. העניין של הזרחת אור השם על נשמת אדם. כן? זאת אומרת, זה לא מליצה באלמה. לכן גם אנחנו אמרנו, כדי שגם אנחנו, כן, נוכל להיפגש עם זה, זה שלא רק יישאר איזה דברים יפים בדברי הרב קוק. כן? אגב, הרב קוק כותב את הדברים האלו מתוך עצמו. זאת אומרת, סוד היכולת, הוא מרגיש בתוך עצמו, מתוך כך הוא משתף אותנו בהגיגים של עולמו הפנימי. אבל כדי שגם אנחנו נוכל לחוות משהו מכל זה, שנוכל לחוות באמת את ההתלכדות של האור הגדול הזה, איך הוא זורח לנשמתנו, שנוכל לחוות את זה, אמרנו, הדרך זה כמובן לעסוק בשיפור בתיקון הכלים. הכלים שמאפשרים את ההתגלות הישירה הזו. כמו שאמרנו, תיקון המעשים, תיקון המידות ותיקון המחשבות. תיקון הדיבורים גם. מחשבה, דיבור, מידות ומעשים. כל שאנחנו מתקנים את הכלים יותר, תיקון הכלי, הוא יוצר את הפרוסדור, כן? המפולש והפתוח בין אור השם לבין נשמת האדם. ואז מתגלה סוד של יכולת. אז חוץ מזה שאור גדול זורח על העולם באופן סגולי, חוץ מזה שעצם מציאותו של אדם כזה בעולם, היא כבר מבשמת את המציאות כולה, אשרי אומה אשרי עולם שנמצא באברהם אבינו כזה, עצם מציאותו של אברהם אבינו בעולם, כבר גורם איזשהו התבשמות של העולם, באופן סגולי, הנשמות מרגישות בקרבתו, מרגישות האור הגדול הזה, אבל זה לא נגמר בזה. יש פה גם יכולת מעשית שמאפשרת לאברהם אבינו לצאת ולפעול פעולות חינוכיות. אברהם אבינו לא רק יושב לו באיזה מקום ועכשיו הוא משפיע על העולם. לא, הוא גם עושה פעולות. זאת אומרת, יש פה חיבור גם של השפעתו הסגולית וגם של פעולות חינוכיות. הוא נוטע אשל, אכילה, שתייה, לינה, ליווי. הוא עושה פעולות חינוכיות. אבל יש פה עוד שתי ממדים. כלומר, פעולה חינוכית לא תועיל אם אתה בתוך עצמך לא מקושר לריבונו של עולם. אתה צריך להיות נאה דורש ונאה מקיים. אתה מחובר לריבונו של עולם, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל ליבו של הזולת. כשאנחנו שואלים את השאלה, מאיפה אברהם אבינו מסוגל באמת לתנופת עשייה והצלחות נפלאות כאלו, הנפש אשר עשו בחרן, מאיפה בא לו הכוח הזה? כנראה שזה מה שהרב אומר כאן, שהאמונה הגדולה זורחת על הנשמה. כל העולם מתמלא אורה על ידה. אתם יכולים לשמוע לפעמים אנשים שמדברים על אמונה. ואפשר להבחין מאיזה עומק אדם מדבר על אמונה. האם מדבר מהשכל? או מדבר מתוך חוויה של דבקות פנימית. דבר נפלא לראות את זה. שוב, אנחנו מזכירים מפעם לפעם, ברוך השם זכינו. ברוך השם אנחנו זוכים, מי שזוכה. יש לנו את האפשרות לזכות בזה, מאוד מומלץ להרגיל את עצמנו, לנצל את הזמן שאנחנו נמצאים פה, כדי להתבונן. יש אתם די חמים, יש צדיקים, יש... כן, ברוך השם, לא חסר, אבל יש לנו פה אחד, מתחת, באמת, אני אומר, מאוד מיוחד, מתחת כוחת הגג הזו, רבינו, ראש הישיבה. כשאנחנו מסתכלים לפעמים על צורת הדיבור שלו, אתם בדרך כולם מרגישים את זה, כן? לא כולם יודעים להסביר את, את פשר הרגשה שמרגישים בשעה שהוא מדבר, מעל גבי הבימה, בנחת הזו, הנחישות הזו, בוודאות הפנימית. אני חושב שכולנו מרגישים שהדברים באים ממקום של אמונה מאוד פנימית. מאוד מאוד פנימית. וזה לא משנה אם הוא ידבר. גם עם ראש הממשלה. זה לא שראש הממשלה עכשיו ייכנס לפה, אז הוא יעשה כך. לא. הוא יעמוד זקוף ויגיד לו את דבר הקץ המגולה בחיוך. כן? אבל בוודאות המוחלטת, והוא ירגיש שהוא מדבר בוודאות. הוא ירגיש שאין שם ספק. הוא יצא נפעם ונפעל. מה שאין כן? באדם שיבוא להסביר את דבר האמונה, אבל בנצחנות שכלית. אתה מרגיש שהאדם הזה, הוא נלחם באמונות ודעות. זה לא משהו שבא ממקום שקט, פנימי, בוטח. הוא מצחצח בחרב השכל. הוא מרגיש שהוא נמצא במלחמה. הוא טוען ככה, הוא טוען ככה. כן? כמו שסיפרנו פעם על רבי יוסי הגלילי, שהיה מתווכח עם המינים. דיברנו פעם על המדרש הזה, שהוא היה מתווכח עם המינים ופצע אותם בראשם. אבל זה ניצחון בנקודות. הוא ניצח אותם בוויכוח. אבל המינים ידעו, למרות שהם נוצחו, הם ידעו שהם נוצחו בנקודות, אבל לא נוצחו בקרב. ומי שנותן את האישור לזה, זה רבי יוסי הגלילי עצמו? לא, זה לא רבי יוסי הגלילי. זה היה רבי... לא, לא הגלילי, רבי יוסי... בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה. הוא ידע, והם ידעו, הוא ידע שהוא ניצח בנקודות, והם ידעו שהם הפסידו בנקודות, אבל ניצחו את הקרב. ורבי יוסי בן קיסמה, הוא בעצמו מאשר את זה. כאשר הוא אומר לתלמידיו, תדעו לכם, למרות שאתם מוחאים לי כפיים, שניצחתי כביכול את המינים, אבל תדעו לכם, שהנפש שלי נפגעה מהקרב הזה. כי בתוך הנפש פנימה, אני לא מספיק מחובר לריבונו של עולם, כדי לנהל מערכה שכלית עם המינים. זה מסוכן. אבל אם אתה בפנים חסון, ובפנים אתה קרוב לאלוקים, ממילא, גם כשאתה מתווכח, הוויכוח שלך הוא לא ויכוח נצחני בכלל. אתה יכול להגיד דברים נורא פשוטים. תשמעו. ראש הישיבה, אני מבטיח לכם, ואתם יודעים כמוני, שהוא לא אומר חידושים, אני יודע שאפשר לשמוע בשיעורים אחרים, כאלה פלפולים, יש שיעורים הרבה יותר מבריקים, נקרא לזה ככה. אבל מה כל כך משכנע? מה כל כך שווה את הלב? בדברים הפשוטים שהוא אומר, הישרים, הפשוטים, העמוקים בפשטותם, מה כל כך משכנע שם? מה כך שווה את הלב? עומק האמונה. נקודה. הנה מישהו יסבר יותר טוב, כן? לסוד היכולת של צדיקים מן הסוג הזה, של אנשים שמחוברים לקדוש ברוך הוא בפנימיותם, תוך איזה טהרת לב מופלאה. כן? זה הכוח שלהם. יש הרבה כאלה. רק אמרתי, כן? את פני מבין חוכמה. זה נמצא מאוד מאוד קרוב. כדאי לנצל את הזמנים שאנחנו זוכים לחוות, כן? את השהייה ומחיצתם של אנשים שפיהם וליבם שווים. צדיק באמונתו יחיה ויחיה. לא רק יחיה, גם יחיה. כן? זה סוד היכולת. כן? כוח מופלא. לעמוד בעשרה ניסיונות. מספר רבי ירוחם ממיר, מספר אחד מ... אחד מספריו, ראיתי כתוב, הוא אומר, הוא אומר שהחפץ חיים היה אדם בעל כוח רצון יוצא מגדר רגיל, כוח האמונה שלו היה כל כך חזק שאי אפשר בשום פנים ואופן, לא היה אפשר להזיז אותו כאשר הוא קיבל על עצמו לעשות דבר מסוים, אי אפשר להזיז אותו ולא משנה מה יקרה. ואז הוא מתאר שמה, הוא מספר סיפור שכאשר חפץ חיים רצה להגיע לארץ ישראל, קרה אסון גדול במשפחתו. אם אני טועה, ביתו או בנו נפטרו. ובקהילה שם, ברדין, היו בטוחים כבר שהוא לא יעזב, הוא לא יסע. זהו. אם קרה דבר כזה, זהו. עם כל הרצון שלו לא לארץ ישראל, כן? עם כל הרצון האמוני, האדיר הזה, מתי יזכה ואלה, כן? אחרי שקרה הדבר הזה, הוא יישאר בבית. הוא אסף את כל מקורבה ואמר להם, תדעו לכם, עוד יכול לקרות גרוע מזה, אבל אני את רצוני אעשה. קיפל את החפצים. לא היו מים. הוא אומר שם, הוא דן על הדבר הזה, כן? הרבי ירוחם שם, הוא מדבר על כוח הרצון, כן? עד לאן יכול להגיע? הוא מביא את הדוגמה הזו, כן? אמן, אסף את כולם, אמר להם, עוד יכול לקרות גרוע מזה, אבל אני את שלי אעשה. לקח את בנו, ועלה לארץ, רבי לייב, עלה לארץ, לא עזר שום דבר, והיא לפלא, כולם השתוממו. איפה הכוח העצום הזה? כוח האמונה. האמונה הגדולה כשהיא מזרח התורה לנשמה. כל העולם מתמלא אורה על ידה. יכולת כללית גדולה. שימו לב שזה מופיע במטבע כללית היכולת הזו. לפעמים יש לי יכולת לפעול על פלוני אלמוני, אבל לא על מישהו אחר. זה יכולת פרטית. יש לנו יכולות פרטיות. כל אחד מאיתנו, בדרך כלל אגב, היכולות הפרטיות בדרך כלל, נקודת המוצא שלהם זה מכישרונות טבעיים. כישרון טבעי הוא מחולל יכולת פרטית. פלוני אלמוני הוא רופא מצוין לברך. פלוני הוא רופא לעין. יש לו יכולת פרטית. אבל יש אדם בעל יכולת כללית. יש אדם שהוא רק מסתכל על החולה ומבריא אותו. הוא לא מנקה, לא מתקן לו רק את העין, הוא מבריא לו רק כבר כזה. הוא פועל לכל. יש גם רופא כללי. רופא משפחה. הוא יודע קצת מכל דבר. קצת מכל דבר. יש לו קצת יותר יכולת כללית. קצת יותר. אז זה ההבדל בין יכולת כללית ופרטית. פה מתגלה דווקא יכולת כללית. כלומר, ככל שאתה מרגיש שהכוח שנמצא בתוכך הוא כוח יותר אמוני, ככה אתה פועל באופן יותר כללי. יש שר עשרות, יש שר מאות, יש שר אלפים. ככה אתה יותר יכול להיות שר אלפים. ככה אתה משפיע על יותר אנשים. יש ממקף, יש ממם, יש ממפי, יש מגד, יש מחת, שהוא גדונר, יש, כן? מספר אנשים, השפעה יותר כללית. יש רבן של כל ישראל, משה רבנו, יש רב על שתי תלמידים, יש רב על 80 תלמידים. הכל, לפי מידת היכולת המתגלה בנפשך. עד כמה שהיכולת הזו קשורה באמונה, קשורה בקרבת אלוקים, כך ההשפעה יותר גדולה. פה מדבר הרב, אם כן, על יכולת כללית. מתמלא אורה, יכולת כללית גדולה. כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם, הדבק בחיי אל חי העולמים. כן? מתלבש בו הכוח האלוקי, כן? עכשיו הוא כאילו, כן? מקבל משהו מהיכולת האלוקית. מקבל משהו מהיכולת האלוקית. הכל לפי מידת טהרת האמונה שלו. כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם, הדבק בחיי אל חי עולמים. כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, בציור פנימי, מה שנקרא קריזמה, כלומר, זה לא מה שנקרא קריזמה, עזבו את המילה הזו. בהתחלה היכולת הזו, איפה היא מתלבשת, איפה היא נצפית, איפה היא נחזית, איפה היא נחבת, היא לא מתחילה בפועל. היא מתחילה קודם כל בהרגשת עוצמה פנימית. כמו שאדם מרגיש חזק בגופו. אני מרגיש חזק. אני מרגיש רענן. קודם כל זה בהרגשה. אחרי זה זה יוצא לפעולה. זה יוצא לפעולה. אם ראית שור בימי ניסן, איך בימי? ניסן, כן. אם אתה רואה רק את האוזן שלו, תברח 3 קילומטר. למה? מכיוון שהוא בטל ממלאכה, הוא מתקיף. זאת אומרת, שור בימי ניסן, כל הכוח האדיר שלו, כן? הוא מרגיש עוצמה גדולה, והעוצמה הזו לא מתועלת לחרישה או לזריעה, כן? רוב תבועות בכוח שור. כל הכוח האדיר הזה מחפש התפרקות. אבל קודם כל הכוח מורגש, כאן הוא קורא לזה בדמיון הקודש. אתה מרגיש את הכוח הזה בתור עוצמה פנימית, בלתי נראית, בלתי פעילה לעת עדיין, לעת עתה. זה מורגש, כן? בפנים. כפי ש... כוח כביר ונשגב וכו'. כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, ככה הולכת היא ומתעלה בשכל ובפועל, עד ותגזור אומר, ויקום לך. אמרנו, זה לא נשאר בתור עוצמה פנימית, גנוזה וכמוסה, אלא זה מחפש את היציאה החוצה. יציאה החוצה בשתי שלבים. בשכל ובפועל. מה זה בשכל? בשכל זה יכול להיות הדברים שכתובים כאן. הדברים שכתובים כאן זה קרבת אלוקים של הרב קוק שמופיע בשכל. ובפועל זה ההנהגה המעשית של הרב קוק. ההנהגה המעשית שלו, כן? עם עצמו, עם קהילתו, כרב ביפו, כרב בירושלים. זאת אומרת, זה כבר מתגלה בפועל. אומר רב, בשכל ובפועל עד ותגזור אומר ויקום לך. זאת אומרת שאפילו דיבור של צדיק הזה, הדיבור של הצדיק ברגע שהדיבור הזה הוא מלא בעוצמה הפנימית, הדיבור הזה לא שב ריקם. מבחינת הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. יש כוח בדיבורו לגזור גזירה. למה? כי הדיבור הזה מכיל בתוכו יכולת אלוקית. זאת אומרת, זה מתחיל באינסוף, ברוך הוא. זה ממשיך באמונת הצדיק. משם זה הולך אל השכל. בפועל, עד שכוח הדיבור של צדיק הזה, הוא מסוגל לחולל נפלאות. תגזור אומר ויקום לך. רצון יראיו יעשה. סוד השם ליראיו. בעצם הדיבור שלך זה הדיבור שלו. זה המשך של 10 המאמרות. אתה בורא. בכוח דיבורך אתה בורא. זה כוח רוחני. זה לא כוח טכני. הדיבור שלך זה לא מן השפה ולחוץ. זה דיבור שהוא בעצם דיבורה של שכינה. אתה מגלה את כוח המפעל האלוקי. אם ריבונו של עולם היה מדבר, דיבורו של השם יתברך, מה זה? זה עשייה. דיבורו כעשייה. הדיבור שלך הוא גם כעשייה. כי הוא יונק מיכולת פנימית גדולה. בדרך כלל, הדיבור המצוי, הדיבור המצוי, הוא דיבור ברמה כזו או אחרת מן השפה ולחוץ. מה שנקרא מדבר מעט, מדבר הרבה ועושה מעט. זה גיבובי דברים. דיבורים שאין בהם כוח עשייה. כי מאיפה לקוחים הדיבורים האלו? ממקומות נמוכים. זה יכול להילקח מגאווה, כן? מכל מיני מידות אחרות. זה לא דיבור שהוא לקוח מן הנשמה. שצדיק כזה מדבר, מי מדבר? נשמתו מדברת. הוא מדובב את נשמתו. זה כוח פנימי עמוק. לכן, אנחנו יכולים להרגיש את זה, שדיבורנו בא ממקום של אכפתיות. באמת אכפת לי עליך. באמת אני רוצה לעשות חסד מעומק הלב. מעומק הלב. הדיבור שלי הוא דיבור של חסד. מאיפה הוא לקוח הדיבור שלי? הדיבור שלי הוא המשך הלוואי שכך יהיה, הוא המשך של הרצון הפנימי לחסד. הכוח של הדיבור הזה הוא עצום. כאשר מבקש אברהם אבינו קבר לאשתו שרה, מיד אפרון אומר לו, אף אחד מאיתם לא יחלה את קברו ממך. במבחר קברנו, קבור את מתך. כי דיבור של אברהם אבינו, זה דיבור מסוג אחר לחלוטין. הוא בא מעומק עצום. הוא לא מחפש שם איזה מטר על מטר כדי לקבור את המת וזהו. מה המשמעות של קבר בשביל אברהם אבינו? מה המשמעות הדיבור שלו? לכן, כשהדיבור שלנו בא ממקום פנימי, הוא פועל על הסביבה. הסביבה מתנדבת לעזור לנו, להוציא לפועל את רצוננו. שמחים לקחת חלק בהוצאה לפועל של הרצון שלך. מרגישים שזה עסק נכבד. זה לא סתם אתה עושה את זה בשבילך. מרגישים שבעצם, בעזרה שלהם, הם עוזרים לך להוציא לפועל רצון פנימי. מי לא ישמח לעזור לך? תגזור עומר ויקום לך, הן מצד ההסכמה האלוקית לדבר שאותו אתה רוצה, הן מצד הסכמת הסביבה לפעולה שאותה אתה רוצה לקיים. כן, יש איזו שאלה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נברא. ולנו, איפה זה נשאל? לפני כן? שיעור הקודם? זה לא שייך לענייננו נראה לי. כן. כן. דמיון הקודש זה הצינור, כן? בוא נאמר, יש את האופן שנשמתנו חווה את הדבקות האלוקית. האופן הזה הוא מעבר להשגתנו. דמיון הקודש הוא תחילת הייתי אומר ההופעה התחתונה של הדבקות הזו. ההופעה התחתונה של הדבקות הזו. דמיון, זה דמיון, אבל זה קודש. זאת אומרת, שזה מופיע בדמיון של קודש, זה מתחיל להתממש, משם זה הולך אל השכל, משם אל המעשה. אבל אפשר לומר שדמיון הקודש זה שלב ההופעה, או המימוש הראשון. המימוש הראשון, כן? לפני דמיון הקודש, יש פשוט דבקות פשוטה. זה האופן שהנשמה דבוקה בבורא. אבל מה זה נותן לי? זה צריך להופיע בעולם שלנו. איך זה מופיע בעולם שלנו? הדמיון. הדמיון זה מצב שבו כבר האדם מרגיש שהעוצמה של הדבקות בבורא היא מתחילה לדחוף כלפי מטה. כן? היא דוחקת, מה שנקרא, את האווירים. כן? את מתחילה להופיע למטה. הדמיון הקודש זה השלב הראשון של ההופעה. כן? משם זה יורד כבר למקומות יותר ממשיים. שכל ומעשה. מה זה אותו דמיון? איך אנחנו מרגישים את זה? אגב, אפשר להרגיש, כן? אפשר לראות, למשל, כל המדע הבדיוני, זה בעצם סוג של דמיון. זה דמיון שהוא בא לתת תואר, דמות ותמונה, לאיזשהו משאלות לב פנימיות, כמוסות. הדמיון לוקח את משאלת הלב, והופך אותה לאיזשהו תרשים. הנה זה צוללת, כן? זה יהיה הטלפון העתידי, ז'ול ורן, כן? הוא בעצם לוקח כל מיני משאלות לב פנימיות, ומלביש אותן בדמיון. עכשיו, כדי שהדבר הזה יתממש, צריך לדחוף את זה הלאה, לעולם השכל. צריך לבוא השכל, ולראות איך דמיון כזה, הוא בעצם יוצא לפועל, על פי חוקות העולם. לקחת בחשבון את חוקי הפיזיקה, כדי שדבר הזה יתממש. יעברו עוד כמה וכמה מאות שנים, עד שהשכל יצליח להפוך את הדמיון למציאות. לצולדת של ימינו, לטלפון של ימינו, וכן הלאה. אבל, קודם כל זה מופיע בצורה של דמיון. זה שלב עוברי, כן? שהוא שלב מאוד מאוד חשוב, במהלך ההורדה של השאיפות, כן? לעולם הזה. כן. יש עוד שאלה? בוא נראה את פסקה יוד. האמונה האלוקית הגדולה אשר בלב ישראל, אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. הניח בנו ריבונו של עולם באופן סגולי את האמונה האלוקית הגדולה. באופן סגולי, כולך יפה ראייתי, מום אין בך. אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. אין שום סוג של אמונה שאפשר לקרב או לדמות או להשוות אותו, כן, לאמונתם של ישראל. ואפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה. הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. כן? זאת אומרת, גם ביטוי הכפירה בישראל הוא בעצם חתום בחותמה של האמונה הפנימית. אלא שהאמונה הפנימית לא מתגלה בדרך ישרה. היא מתגלה בצורה של כפירה. כן? אפילו הכופרים בעם ישראל הם מאמינים גדולים יותר מהמאמינים הגדולים ביותר באומות העולם. אין הבדל ברמה של התוכן, בדיוק, במהות. אבל זה ודאי שאדם כופר, שכפירתו מתבטאת ברמיסת הקודשים, ודאי שעל זה הוא יצטרך לשוב בתשובה. אבל אם אנחנו נקלף את הקליפות של הכפירה ונחפש מה עומד ביסוד הכפירה, לא נמצא שם רוע לב, שום פנים אופן לא. נמצא שם כוונה חיובית. כוונה טובה. שמתגלת בצורה לא מתוקנת. כוון אחר רצוייך מהשכל לא רצויים. לכאורה זה מה שהרב אומר כאן. תכף נראה אם באמת יש איזה ביסוס בהמשך הפסקה. אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. ואפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה קדושה. הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה... יש אור אלוקים של דביקות ושל צמאון לאלוקים חיים אל אלוקי ישראל עד לכדי מסירות נפש. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שגם בשעה שיהודי כופר ומאמין, איך אנחנו יודעים דבר הזה? בואו ונראה מה הוא עושה במצב שנדרשת ממנו מסירות נפש להגן על קודשי ישראל. במילים אחרות, נתבונן בנקודת הרתיחה שלו, בכיבוש הכותל. נראה אותו במצב שהוא צריך למסור את נפשו על איזה דבר קדוש לישראל. אומרים לו לדרוך על ספר תורה, לאכול חזיר, כל אחד ונקודת הרתיחה שלו. אומרים לו להוציא את המנורה מתוך קודש הקודשים, ולתת אותה לרומאים שכבשו את ירושלים. מה יעשה אז אותו אפיקורס, שאומרים לו להיכנס לקודש הקודשים, ולחלל את הקודש, או לגעת בכלי שרת? כן, מסוים. איך הוא מתנהג אז? נקודת הרתיחה מוכיחה שבעצם גם בשעה שהוא כופר, היא נמצאת. אלא מה? בנקודת הרתיחה היא מופיעה בצורה ברורה וגלויה. בסירוב מוחלט לחלל את הקודש. לא, את זה אני לא מוכן. נהרוג אותך. תהרגו אותי, אני לא מוכן. זה מופיע בצורה גלויה. בשעת הכפירה זה מופיע בצורה סמויה. אבל אותה נקודה פנימית שהתגלתה בצורה כל כך גלויה, היא בעצם מתגלית בצורה נסתרת בשעת הכפירה. ועיני העין הטובה של המאמינים הגדולים, היא יודעת להתבונן בכופרים, גם שהם עושים את המעשים הרעים שלהם. ולדעת שבתוכיות המעשה הרע יש כוונה חיובית. וממילא, ההבנה הזו היא קובעת את כל כיוון המסע ומתן עם הכפירה. לצורך דוגמה שהרב קוק צריך לדבר מעל במות ציבוריות בתקופה שבה הוא חי ולדבר אל המשכילים. הוא לא בז להם. הוא לא מזלזל בהם. הוא לא קורא להם שקצה ולא גויים. למה? כי הוא יודע שבשעה שהוא אוכל את החזיר והשקץ והרמס, הוא בעצם רוצה להגיד איזה אמירה ישראלית. נשמתו רוצה לומר משהו, אבל חסר את התיווך. מה עושה הרב קוק? מתווך. בכל כתביו שהוא פונה לציבור הכללי, ואין טקסט שהוא לא פונה לציבור הכללי, אין טקסט שהוא לא אומר את דברו לאומה, הוא בעצם מתווך בין הנקודה הפנימית, שזה אמונת ישראל הנסתרת, לבין הרובד החיצוני שמתגלה בכפירה. הוא יוצר את התיווך. חבר'ה, בואו אני אסביר לכם, מה אתם בעצם רוצים בחילול השבת, בזריקת המצוות. בוא נדבר. בוא נדבר על מה שאתם באמת מחפשים. מה נשמתכם רוצה? עכשיו, זה שיח בעייתי. כי לפעמים אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאדם, תשמע, אני יודע מה אתה צריך. אתה צריך בית מקדש. זה לא עובד ככה. וגם הרב לא מדבר ככה. זה נעשה בהדרגתיות. אתה סוציאליסט כי אתה רוצה חברה מתוקנת. זה לא פלא שאתה רוצה חברה מתוקנת. עם ישראל מאז ומתמיד חיפש אחדות, חיפש, הוא מקריב אותו לערך הישראלי לאט לאט, בשלבים, עד שמגיעים לבית מקדש. אבל זה לא מתחיל ככה. הוא בעצם לוקח את הערך הגנוז בתוך הפעולה של הכופר, את הערך הזה הוא מעלה על השולחן, מדבר עליו ברמה אוניברסלית, על הערך הזה, סוציאליזם, קיבוציות, אחרי זה הוא נכנס פנימה למוסר היהודי לאט לאט, עד שבסופו של דבר, הוא מחבר גם את הכופר, עם כוונתו הפנימית, הנעלמת, הנשכחת, הלא מודעת. כך בסופו של דבר הוא חוזר בתשובה, כי מה הוא בעצם אומר? מה אני צריך לראות בשדות זרים? לא צריך לראות, יש לי את זה בבית, יש לי את זה בתורת ישראל. אבל הנחת היסוד הזו, שהכפירה בעצם מצד פנימיותה, היא מלאה באמונה, היא קובעת את צורת השיח והדיבור עם עם ישראל בדורות כאילו. אז בואו עכשיו נראה מה הוא אומר בהמשך. אף לפי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה. בתוכיות הנשמה יש אור אלוקים של דבקות ושל צימאון לאלוקים חיים. אל אלוקי ישראל, עד לכדי מסירות נפש. וירח את ריח בגדיו. אל תקרי בגדיו, אלא בגדיו. הוא מריח את ריח בגדיו, ריח גן עדן. זה היה בגד מאוד מיוחד, זה הבגד של לבש עשיו כאשר הוא בא לקבל ברכה. כן? בגד מיוחד מאוד. וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בגדיו. ריח גן עדן שהיה לבגד הזה, הוא למעשה גם ריח גן עדן שיש בכל בוגדי ישראל לדורותיהם. כל בוגדי ישראל לדורותיהם. אל תקרי בגדיו אלא בגדיו. ודוגמה, כגון יקים איש צרורות, כך מובא במדרש תהילים, מזמור י' א', באו גויים בנחלתך, שם מסופר הסיפור הזה על יקים איש צרורות, ויוסי משותה, ששניהם היו כופרים גדולים, והם הצטרפו לצבאות הרומאים שכבשו את ארץ ישראל, את ירושלים, הם הצטרפו לצבאות הכובשים, וכאשר הגיעו לקודש הקודשים, כאשר זה מה שסיפרנו מקודם, כאשר הרומים הגיעו לקודש הקודשים, הם פחדו להיכנס אל הקודש. הם שמעו הרבה הרבה על הקודש, על קודש הקודשים. הם פחדו מאוד להיכנס. אז הם שלחו בתור, כן, שפני ניסיון, הם שלחו את יוסי משותה ויקים איש צרורות. שני הכופרים האלו שהצטרפו אליהם בכל מסעות הכיבוש, תיכנסו, תוציאו את המנורה. הם לא היו מוכנים. והרגו אותם. אבל הם לא היו מוכנים בשום פנים ואופן. זו הייתה נקודת השבירה, נקודת הרתיחה שלהם. מה? מה הוא הוציא בהתחלה? הוציא את המנורה? בהתחלה הוציא את המנורה? כן.
ואז?
אוי לי שהכרזתי את בורי, כן? אז פעם שנייה הוא לא נכנס.
פעם ראשונה הוא רוצה לקחת לעצמו נראה.
אמרו לו,
כך אותך רוצה להצמיחה, אבל עשית נורא.
כן.
ואז הוא הסביר, ואז הוא אמר, הם רצו לקחת אותו מנהל.
הוא איתם נורא, ואת כל השאר לקח לך,
ואולי
שנייה. נפלא, נפלא, נפלא. אז זה לקח לו זמן להתעורר. לקח לו קצת זמן להתעורר, אבל סוף סוף. הוא חושב. כן. שיראו את הצפון בלבבה. במסירות נפש נפלאה. היו מוכנים למות על זה. ומה שהיה בסוף, היה גם כן מתחילה. הנה, זה המשפט המחץ של הרב. מה שהיה בסוף, היינו, שהם לא היו מוכנים להוציא עוד, כן? היו מוכנים למות על זה, זה גם היה בתחילה. גם בשעה שהם בעצם הראו מעשים של כפירה. כן? גם אז הייתה נוכחות של נקודת האמונה. מסתרת, לא גלויה. אבל הייתה. אלא שכיסה אותו, אז זו המה החיצונה. שבא מהשפעתם המסועבה של הגויים, אשר לא ידעו את השם, ובשמו לא קראו, אשר אכלו את יעקב, ואת נווהו השמו. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. זאת אומרת, אומר לנו הרב, הסיבה שמעשי הכפירה נראים לנו כמעשים רעים, שאין בהם תוכן פנימי, זה רק בגלל הקליפה החיצונית המכסה עליהם. זאת אומרת, סוציאליסט יהודי שמעריץ את סטלין, זה רק בגלל שמה? באמת, הוא רוצה סוציאליזם מסיבה אחרת לגמרי. הוא רוצה סוציאליזם מאותה סיבה שנשמתנו רוצה אחדות, וקיבוציות, ואהבת הזולת, ושוויון עד כמה שזה שלך. זה הסיבה שהוא רוצה סוציאליזם. אז למה בכל אופן מורים את הדגל של סטלין? למה הקיבוציות אצלו באה לידי ביטוי בצורה כזו? כי הוא קלט השפעות גויות. אבל אם אתה תבוא אליו, ואתה תעזור להסיר את הקליפות האלו, ולהסביר לו את הערך של הקיבוציות, בצורה הישראלית, כמובן בשפה מתאימה, הוא יגיד לך, שמה? אני בוחר בזה. הקיבוציות הסטליניסטית היא לא מקובלת עליי, זה לא הדרך שאני, שכך צריך להיות. תודה רבה שהסברת לי, זה באמת את זה רציתי. באמת, אני מחפש את זה רק בגלל זה, שנשמתי רוצה קיבוציות. אבל מה לעשות שהושפעתי? והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם? אני רוצה את שורש הקיבוציות.
מה
הכוונה?
הכוונה שורש
הקיבוציות. שורש הקיבוציות, פירוש דבר, דוגמה פשוטה. הקיבוציות מדברת על שוויון, הקיבוציות הגויית מדברת על שוויון. העתקה של, 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 של עקרון השוויון לקיבוציות הישראלית, קיבוצים וכן הלאה, אנחנו יודעים מה שהיא גרמה. היא גרמה בעיות מאוד רציניות. מאוד רציניות. אי אפשר במצב של שוויון להתפתח התפתחות ייחודית. מה שנקרא סוד הייחוד והיחד. היחד הוא יותר מדי פולשני. הוא מטשטש את הייחודיות. אתה מרגיש את הייחודיות שלך, אבל אתה לא יכול לבטא אותך. לבטא אותה. אתה לא יכול לבטא אותה. אתה רוצה לבטא את הייחודיות שלך? אומרים לך, אין כסף בקופה. אומרים לך, הקיבוץ לא צריך את זה. הקיבוץ צריך בננשיק. הוא לא צריך צורף תכשיטים. הקיבוץ צריך רפתן. הוא לא צריך מוזיקאי. הקיבוץ צריך... זאת אומרת, שוויון, זה אומר, אנחנו חיים למען מטרה שחקקנו על דגלנו, כולם שותפים באותה מטרה, אין לך אפשרות לפתח את עצמך באפיק שהוא ייחודי לך, רק כפי מה שהכלל צריך. אין מקום לפרטיות. עכשיו, זה לא שאין מקום לפרטיות בכלל. ודאי שאתה יכול להכניס את הקומקום הרותח שנחמד בעיניך. תקנה לך את מה שאתה רוצה בשוק הפשפשים, תכניס אליך הביתה. יש לך קומקום ייחודי, יש לך וילון כן, שאתה בוחר. זה בסדר, עד גבול מסוים. אבל הייחודיות היותר נפשית, שבאה לידי ביטוי בביטוי של כישרונות, והשתלמות בכישרונות, זה לא בא לידי ביטוי. אם שיחק מזלך, ואתה בטבעך בננשיק, הרווחת. אתה באמת חקלאי, אתה אוהב בננות, לעבוד בננות, אתה אוהב ברפת, הרווחת. ויש כאלו שמצאו את כל העולמם בחקלאות הקיבוצית. הם זכו גם לתרום למען הכלל, וגם למצוא את הייחוד שלהם. ברפת או בבננות. אבל מי שהיו לו כישורים נוספים שהקיבוץ באותה עת לא פיתח אותם ולא היה זקוק להם, הוא אכל אותם. אז התפיסה הקיבוצית השוויונית, למשל, זה רק קו אופי אחד של הקיבוציות, כן? יש עוד כמה וכמה. התפיסה השוויונית הזו היא בעייתית. היא לא יהודית. כי היא משמיטה את היסוד הייחודי של כל יחיד ויחיד. ולכן גם המבנה הקיבוצי לא יכול היה להישאר. בשלב כזה או אחר זה היה ברור לחלוטין שתצטרך להיות הפרטה.
ומה האידיאל?
ההפרטה היא חתרה תחת, כן? היא חתרה תחת כיסא השוויוניות והפילה אותה ואמרה לשוויוניות, די נגסת בייחודיות שלנו. הגיע הזמן שכל יחיד ויחיד יחפש את דרכו. אגב, זה לא התחיל בעשור האחרון. זה התחיל כבר לפני 30-35 שנה. נכון שאותם ייחודיים שמחו כנגד השוויוניות הזאת, הרומסת הזאת, אותם ייחודיים לא יכלו אז באותה תקופה לחולל את המהפך בקיבוץ. זה גם לא שייך. כי אם היה מתפרק המבנה הקיבוצי המסורתי, הוא לא יכול היה להתקיים. אם כל יחיד ויחיד היה רוצה את שלו. זה היה שובר מסגרות שבלעדיהם אי אפשר להתקיים באותה תקופה. לכן הייחודיים האלה עזבו את הקיבוץ. הם עזבו את הקיבוץ. עוד אחד עזב את הקיבוץ, עוד אחד עזב את הקיבוץ. בתקופתנו, כשאני מסתכל, 5 שנים מעליי, וכמה שנים מתחתיי, אני לא מוצא כמעט אחד שנשאר בקיבוץ. זה פשוט לא יאמן. בכיתה שלי, בשכבת הגיל שלי, נשאר אחד. מעליי לא נשאר ולו אחד. מתחתיי, שאני יודע, אולי איזה אחד או שניים, יש כאלה שחזרו אחרי כך, כך וכך שנים לקיבוץ, כן? אחד או שניים חזרו, אבל מחזורים שלמים, משנת 70, פחות או יותר, עד 90 פלוס, מחזורים שלמים פשוט עזבו. מתי התחילו להישאר בקיבוץ, אנשים, שנכנס לתמונה ההפרטה? כי הם מתקרבים לשיוך דירות, ולחלוקת רכוש. עכשיו אתה עוזב את הקיבוץ, זה לא שייך. אבל בתקופתנו שלא דיברו על הפרטה בכלל, זה היה נראה שקיבוץ זה דבר נצחי. לכן גם לא עשינו תעודת בגרות בזמננו. מי חשב שיש חיים מחוץ לקיבוץ בכלל? זה היה ברור, שהיינו צעירים, ואנחנו נשארים בקיבוץ. מה זאת אומרת? מה, אדם יכול לעזוב את הקיבוץ, הולך לבנות חיים במקום אחר? זה נשמע לכם מוזר, אבל ככה חשבנו. אז הרבה לא עשו בגרות. לא עשו בגרות. כשאני באתי לעשות תעודת הוראה, לא הייתה לי בגרות. ברוך השם שהייתה ועדת החינוך, במשרד החינוך היה ועדת חריגים. אז ועדת חריגים הקלו עליהם, נתנו לזה בגרות, תעודת הוראה בלי בגרות. בגרות? זה ידוע. קיבוצניקים בוועדת חריגים עוברים בקלות, אם אין להם בגרות. כי בקיבוץ לא עודדו ולא חינכו לבגרות. כולך רפתן. מה כל הסיפור? אפילו רישיון אתה לא יכול לעשות. כי נוהגים בלי רישיון בקיבוץ. אז שתפסו אותי פעם חוצה את הכביש של מושבת כנרת. עברתי מהקיבוץ למושבה. בדיוק הגיעה ניידת. מה, בלי רישיון? איזה רישיון? מה, בקיבוץ זכים? נוהגים, מה הסתובב? לא מוזר, זה תפיסה. היום זה כבר לא כך, זה בדי. זה הפסיק. אבל כך זה היה. שם מוזרה כזה. וזו הסיבה שבאמת... היום יש את ההפרטה, ברוך השם. תור הזהב של ההפרטה. כן, הייחודיות. כן.
שאלה קצת אולי, אני לא יודע אם במכון מאיר, יש פה איזשהו אלמנט מהדברים שאתה אומר?
בכל מקום יש אלמנט כזה. בכל מקום יש אלמנט כזה, לא רק במכון מאיר. ואנחנו אמרנו את הפסוק, אמרנו פסוק, בדברי חז"ל בעקבותיו, כן? שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, אף אחד לא ילמד את חברו תורה. אגב, הזכרנו גם את זה, שעצם העובדה שאתם יושבים פה בשיעורים, זה כבר אלמנט של אחידות. כי אתם יושבים ושומעים, דבר שפלוני אלמוני אומר, ואתם קולטים דברים שהם לאו דווקא משרתים את הייחודיות שלכם. אתם קולטים את מה שהוא אומר. האם כל אחד ואחד מהיושבים פה מסוגל לעשות את העיבוד של הדברים? טרנספורמציה, ולהעביר את זה לאישיות הייחודית שלו, לדעת מה לזרוק מדברינו לפח, ומה לאמץ לתוך תוכו, כמו שהגוף עושה בצורה נפלאה, מאמץ את חומרי המזון, ומסלק את הפסולת, ודאי שלא. זה לא רק מכון מאיר. התופעה הזו תהיה קיימת עד שהאדם יתחבר לנשמתו. כל עוד אני בגלות, התופעה הזו היא תופעה מוכרחת. האחידות. אבל יחד עם זה, אנחנו רואים שיותר ויותר פעולות של ייחודיות נעשות. אנשים מחפשים את שטחי הלימוד היותר מתאימים להם. זה נותן לחסידות, זה נותן לליטאיות, כל אחד נותן למקומות יישוב כאלו. יש תחילה, כן? לא רק תחילה, יש התעצמות של ייחודיות. אבל עדיין גם בתוך העדפות הפרטיות האלו, אנחנו עדיין, במובן מסוים, עדריים. עדיין עדריים. נוח לנו לקבל את המשמעת הכללית, נקרא לזה כך. עדיין. אנחנו לא מספיק קנאים לנקודת האמת שלהם. אגב, אנשים שקנאים לנקודת האמת שלהם, הם אנשים מאוד חריגים וסובלים מאוד. תסתכלו סביבכם, תנסו לחשוב. מי מהאנשים שנמצא סביבכם, הוא שואף בקנאות נפלאה לייחודיות, תראו כמה האנשים האלו הם אוטסיידרים. קשה להם מאוד בתוך חברה אנושית. הם לא מוכנים לשלם את המס של הקהילתיות או של האחידות הזו, והם שלמים לזה מחיר מאוד מאוד גבוה. אנשים שסובלים בדרך כלל. החברה מקצה אותם, רואה בהם אפילו איום. הם שוברים הסכמות, הם שוברים מסגרות. הם שואפים להתחברות לאני שלהם. ואלו שעושים את זה בצורה קיצונית מאוד, אני הייתי אומר שהם הקדימו את זמנם. לכן הם כל כך סובלים. הם הקדימו את זמנם. עוד כמה עשרות שנים, אנשים כאלו, זה יהיה חופשי. היום הם הגיבורים שבחברה, הם משלמים מחיר גבוה. זה אותו מחיר ששילם הרמח"ל בזמנו. זה אותו מחיר ששילם הרמב"ם בזמנו. זה אותו מחיר שמשלמים צדיקים בעלי כוח חידוש מופלא של חדירה אל תוך העצמיות, לייחודיות, שקוראים לאנשים להיות ייחודיים. הם משלמים מחיר גדול, הרב קוק. כל הקריאה הגדולה שלו ליחודיות, הוא שילם איזה מחיר מאוד גדול. על זה שהוא כאילו עודד להתבוננות עצמית, וזה שבירת מסגרות מסורתיות הרבה פעמים. לא לומדים על פי הדרך המקובלת. אדם רשאי להבין את הדברים כפי שליבו חפץ. זה קריאת תיגר, זה איום קשה מאוד על התפיסות המסורתיות שמתפתחות בחינוך, שהתפתחו במשך 2000 שנה בחינוך החרדי. קריאה כזו, זה ממש הכרזת מלחמה. הוא שילם הזה מחיר מאוד גדול לרב קוק. יותר מזה אני רוצה לומר, אפילו אנחנו לא מבינים עדיין עד כמה הרב קוק קורא לייחודיות. אפילו אנחנו לא יצאנו עדיין 1/1,000 חובת הרב קוק בקריאתו לייחודיות. ויש כאלו שמנסים לגלות היום ברב קוק בתוך כתביו את המשמעותיות, את המשמעויות החינוכיות שבהם הרב קוק קורא לייחודיות, ולא נותנים להם להגיד את הדברים האלו. זה נשמע חדשני מדי. את הפן החסידי של הרב קוק, מדגישים יותר את הפן של הצדיק שברב קוק, פחות את הפן החסידי. יש עדיין, כן? הכוחות השולטים על הטקסטים של הרב קוק, כן? הם אלו שיותר בצד השמרני, היותר ממוסד, אבל יש פן חסידי מאוד ברב קוק, שיש פה חידושים עצומים של קריאה לעצמיות. ובכוונה תחילה לא מגלים אותם עדיין. אגב, זה לא בגלל רוע לב או צרות עין. בכוונה תחילה לא מגלים אותם. כי מגלות הפנים האלו ברב קוק, אנשים טרם זמנם יקראו דרור לרצונות שלהם. ולכן, שיצא הרב קוק, שיצא בחדריו, ההוצאה הראשונה של, של, של בחדריו, של כל הגילויים שמה, של האומן האישי של הרב קוק, כן? לקחו את זה ורצו, ביקשו להחזיר את הספרים מהר. ולהוציא מהדורה אחרת, יותר מנופה, יותר זהירה. כי הגילויים של הרב קוק במהדורה הראשונה, היו שם גילויים שלא טוב שהם התגלו לעת אותה. זה היה יכול לשחק לידיהם של כל מיני שוברי מוסכמות מסוכן. ויש מי ששולט, כן? יש מי ששולט בפרסום. לא את הכל מגלים. כדאי לגלות לעת אותה יותר את הפנים הזהירות בכתבי הרב. ולא לפתוח את החידושים לכל דורש. זה הסיבה. אבל יש שם חידושים מופלאים בכל תורת האני. חידושים גדולים.
מה הסדר?
שאנשים ישתמשו בזה בשביל, לתת דרור לרצונות שלהם לפני שהם בררו מה זה ייחודיות, איך מבטאים את הייחודיות. כן? אני רוצה את הייחודיות שלי לגלות במוזיקה. מי אמר שכל סוג של מוזיקה אני יכול לנגן? למה לגלות כל סוג של... מי אמר? אולי סגנונות שהם לא סגנונות שמתאימים לקדושה הפנימית שלי. אנשים משתמשו בכישרון. אני צייר. מי אמר שכל דבר אפשר לצייר? עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לצייר את שיר השירים. גם שלמה המלך כתב את שיר השירים על גוף האישה. אבל אני לא שלמה המלך. שלמה המלך יכול. אגב, את הכישרון המשיחי של שלמה המלך, הוא ניסה לגלות את זה בזה שהוא התחתן עם 1,000 נשים. ובסופו של דבר הם מתו את לבבו. הכישרון המשיחי של שלמה המלך, כן? הוא לא יכול להתגלות ב1,000 נשים, הוא טעה בזה. טעה בזה. ריבונו של עולם הוכיח אותו על כך. יש לו כישרון משיחי, הוא גילה אותו ב1,000 נשים. מי אמר שאתה יכול לעשות את זה? דימה שלמה שהוא משיח. היה לו כישרון משיחי. הוא השתמש בכישרון המשיחי כדי לעשות פעולת בירור ניצוצות שהיא לא הייתה לפי כוחו. אם אתה נותן דרור לאנשים להשתמש בכישורים שלהם, הם יכולים לבטא את זה בצורה מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת. זה אחד הסיפות. אנחנו רואים את זה. אנשים כישרונות נהדרים. אבל אין להם מסורות של גילוי הכישרון. אין להם מסורות דוקות. אין להם הדרך השם איך לגלות את הכישרונות האלה. אז אם ניתן להם איזה מין, כן, טקסטים כאלה שרק מדברים כל היום על, כן, כל אדם צריך לגלות כישרונות טוב, הם יכולים... כבר היום האקדמיה משתמשת בדברי הרב קוק, בדבריו על שלום, בדבריו על כל... כבר היום משתמשים בזה, בהבנה מוטעת, כמה שזה מסוכן.